הכתובת העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
שלום לכל מי שמאזין ומצטרף אלינו לפודקאסט נוסף של החזית העירונית מבית מרכז הנדל"ן. אני אילי בר, והיום אני מארח בשמחה רבה את משה רז כהן. שלום, שלום.
שלום אילי, מה שלומך?
טוב מאוד. עורך דין, מתעסק הרבה מאוד בנושאי התחדשות עירונית, אבל מומחה מאוד ספציפי, אני חושב אולי המומחה, אני אומר לו, אתה אומר.
תודה.
לנושא איחוד וחלוקה. תחום שמאוד משפיע על כל מה שקורה בנדלן באופן כללי, אבל ספציפית משפיע מאוד על התחדשות עירונית, ואני חייב להודות, לדעתי התחום הכי פחות מובן, מוכר, ויזמים נוטים פחות להעמיק בו, הוא מאוד טכני, הוא מאוד דינמי, קוראים בו דברים.
מרתק.
אני רוצה ללמוד, כלומר, אני רוצה להבין, קודם כל. אחרי זה אני מקווה שגם האחרים שמקשיבים לנו יבינו, אבל אני חייב להבין יותר לעומק את העולם הזה. ולכן זימנתי אותך לשיחה, יש לנו זמן, אנחנו ניכנס לעומק הדברים, זה כל הרעיון של הפודקאסט הזה, הוא מכוון לאנשי מקצוע שעוסקים בתחום. אתה מוכן?
מוכן לגמרי.
יאללה, בוא נתחיל לאחד ואז לחלק.
בבקשה.
אז תן לנו את המסגרת הכללית, ככה שיהיה לנו איזשהו פריימינג בגדול, איחוד וחלוקה, איך הדבר הזה פוגש אותנו בעולם ההתחדשות העירונית, באיזה שלב, וככה נתחיל מהמקרו, אחרי זה נתחיל לצלול.
אז דבר ראשון, כן, זה נוגע ישירות להתחדשות עירונית. אני יכול להגיד, בעולם, באותן מדינות שגידול האוכלוסייה הוא גבוה יותר, דווקא שם ימצאו את המודל הזה, דווקא במזרח. יש לנו בטיוואן, בקוריאה, ביפן, יש לנו את המודל הזה, כי המודל הזה מחייב אותנו בשביל לפתח את תוך הערים. כי לפתח את תוך הערים, אנחנו חייבים ליצור מגרשים חדשים. כל מתכנן יודע שהיום המגרשים, החלקות הרשומות מתאימות לבניינים הקיימים, לרכבות הישנות. אנחנו חייבים ליצור מגרשים חדשים. המגרשים יהפכו בסופו של דבר לחלקות רישום. ולכן הם יעברו מלבד השינוי התכנוני הזה, מחלקה למגרש חדש. המגרש הזה יהיה חלקת, ולכן צריך גם ליצור מעבר קנייני. כלומר, התוכנית איחוד וחלוקה היא לא רק בעולם התכנון, היא בעולם הקניין. היא מעבירה זכויות מהחלקות המקור שבהן היו בניינים ישנים, היא לוקחת, אוספת דיירים מכל מיני מקומות וקובעת, היא עצמה, סמכות ועדה מקומית, ועדה מקומית קובעת מי יהיה בעלים איכן. השינוי הזה דרמטי. הם היו בעלים של דירות על פי חלקות משנה בבניין הישן, והם מקבלים פתאום מושה בעלות משותפת במגרש החדש. עם אישור התוכנית, הבעלות שלהם באה לעולם.
אוקיי.
השינוי הוא דרמטי לכל הדעות. אגב, הם איבדו את הזכויות בחלקת המקור, על פי הדין, כפי הנראה, תכף אני אדבר על זה אולי, אבל הם איבדו את הזכויות שלהם בדירה שלהם. הם גרים בדירה שהיום כבר אין להם זכויות שם, עד שהם יעברו למגרש. כבר באותו רגע, הזכויות שלהם הועתקו למקום החדש.
שהתוכנית מאושרת.
שהתוכנית מאושרת.
אז רגע, עוד לפני שאתה צולל, כי אתה, אני רואה, אתה תרוץ לי תוך שנייה אל תוך עומק הדברים, וזה בסדר.
הכי טוב שאתה שואל שאלות.
כן, אז בדיוק, אני אעשה את השאלות. אז אנחנו מדברים בעצם על מנגנון, מכונה, שמכניסים אליה בצד אחד חלקות מקור שנמצאות עם מצב נתון קיים. ניקח פרויקט פינוי-בינוי, אני מניח שהדוגמה הזאת תלווה אותנו, עם 10 חלקות מקור. וכל פעם נחזור לדוגמה הזאת. ועל 10 חלקות מקור האלה יש לנו לצורך העניין, 6 חלקות של בנייני רכבת, ועוד חלקה אחת של דרך, ועוד איזה גן ציבורי, וככה יש לנו איזה מין שעטנז כזה, ואולי חלקה מסחרית קטנה בסדר עם 4 חנויות, סתם.
טוב.
כל המערכת הזאת נכנסת למכונה של האיחוד וחלוקה צד אחד, בצד השני יוצאת חלוקה אחרת לגמרי, ואנחנו הולכים לדבר על מה קורה בתוך המכונה.
בסדר.
אוקיי, כולם ישר כמובן רוצים לדמיין שאפשר לקפוץ בקלות מהמצב הקיים למצב העתידי, אבל בעצם התהליך הוא תהליך נורא מורכב. אני צודק?
צודק לחלוטין.
מאוד מורכב, נכון. כי הוא מערבב גם קניין וגם תכנון.
נכון, נכון.
אוקיי, אז עשינו את המסגרת נכון, הכללית.
עשינו את המסגרת. אז אנחנו נדבר על המכונה, מה קורה בתווך בין ההתחלה לסוף, אבל אולי אני בכל זאת אקפוץ רגע לסוף, נגיד מה יוצא בצד השני של המכונה. אז כמו שאמרת, בכניסה יש הבחנה בין החלקות ביהודים הסחירים המגורים והחלקות הציבוריות. היהודים הסחירים זה המגורים והמסחר, ואם יש תעשייה, בדרך כלל אין לנו תעשייה בפינוי-בינוי, אבל נאמר תעשייה. בצד השני גם אנחנו פולטים את הבעליות הסחירות, את המגרשים הסחירים, ואת המגרשים הלא סחירים הציבוריים. קוראים לזה מתחת לקו, כלומר יש לנו טבלת הקצאות שתכף נדבר עליה. מה שבטבלת הקצאות מופיע מתחת לקו, זה הייעודים הציבוריים. הרשות נכנסה עם משהו, יצאה עם משהו אחר בתחום הציבורי בלבד, ומעל הקו יש לנו את כל ההקצאות בייעודים הסחירים. כלומר, המסחר והמגורים, ושם כל אחד יקבל את המגרש שלו. ביום אישור התוכנית, כל בעלים מקורי יודע איכן בדיוק תהיינה זכויותיו, לא תהיינה, איכן זכויותיו, באיזה מגרש תמורה עתידי קבל את זכויותיו. מה קורה בתווך? בתווך יש המון כללים, שצריך לדבר עליהם, להכיר אותם, להבין אותם, המון כללים.
רגע, לפני הכללים, אני רוצה שתעשה לי סדר מה הבעיות. כלומר, רק ברמת הקטגוריות. בבקשה. איזה בעיות, איזה מורכבויות צריך שיפטרו כשהתהליך הזה מסתיים ויוצא בצד השני, יוצאת חלוקה חדשה. מה הבעיות הכלליות? יש לנו פעם אחת בטח בעיה של שווים, נכון? איזונים.
אני לא קורא לזה בעיות, אני פחות מתחבר למילה בעיות. יש לנו כללים, כללים בעיניי נכונים, אפשר לבקר חלק מהם, אבל בסופו של דבר הכללים האלה הם כללים שמשרתים את ההיגיון. זאת אומרת, אני ניסיתי להוכיח בכמה דברים שכתבתי, שאילו היה אפס עליות משא ומתן, וכל בעלי הזכויות היו יכולים לבוא להתכנס ביניהם ולהחליט מה יהיה, איזה הסדר, אז יש איזה ידוע שמלומד קורז, שקיבל איזה פרס נובל, אמר, בהיעדר להיות מסע ומתן, אם לא היינו סחטנים ולא היה, לא היה צריך הרבה עורכי דין, והכל היה אפס, היינו מגיעים להסדר היעיל ביותר כלכלית, ההסדר אופטימלי. ואני מראה שההסדר שבחוק הוא הסדר אופטימלי. אז אם אני ואתה, עוד כמה בעלי זכויות, היינו רוצים להקים פרויקט משותף, כל אחד היה תורם שווי מסוים, מקבל הקצאת מניות לפי השווי שהוא תרם, וזה בדיוק מה שעושה החוק. אז המנגנונים שבתוכו נותנים מענה לשאלה מה הצדדים עצמם היו עושים, אילו לא היו להיות מסע ומתן, אבל יש להיות מסע ומתן עצומות, יש המון בעלים, המון דיירים, לא היו מתכנסים ומגיעים בעילות לתוצאה מסוימת, ובא החוק ואומר, נקצה לדוגמה, דיברת על שמאות, נקצה באופן יחסי. מה זה נקצה באופן יחסי לשווי? כלומר, כל אחד יקבל מניה, ויקבל הקצה על פי שווי המניה שלו. מה שווי המניה שלו? על פי השווי היחסי הנכנס. כלומר, זכותו בדירת המגורים שווה מיליון, יש עוד 100 דירות ששוות 100 מיליון, אז הוא יקבל 1 חלקי 100, יהיה לו אחוז 1. הדירה שלו שווה 1.5 מיליון, הוא יקבל, וכשך הכל, כל הדירות שוות 100 מיליון, אז הוא יקבל 1.5%. כל אחד יקבל על פי השווי היחסי הנכנס, ובאמת זה עבודתו של השמאי. גם בקרקע חקלאית, וגם בפינוי בינוי, וגם בכל בעל זכות נכנסת, עובר שומה, השמאי צריך לבקר בכל נכס ונכס, אם זו דירת מגורים, אם זה קרקע, מה המחוברים, מה השימושים היהודים הקודמים, היהודים ערב התוכנית החדשה, ועורך את זה במין מסמך שנקרא טבלת איזון והקצה.
אוקיי.
השווי הנכנס הזה נסחם כמובן ל-100%, כי יש חלק יחסי של כל אחד, וכמו שאתה כבר אמרת, גם ההקצאה בסופו של ההליך תשמור על אותם כללים. כלומר, כל אחד יקבל חלק במגרש, שאם נשום אותו, מקבל לדוגמה 5% במגרש 101, השמאי צריך לבדוק מה השווי של ה-1%, כך וכך אחוזים במגרש 101 שהוא יקבל שם את ההקצאה, לעומת שווי כל המגרשים הסחירים כמובן, לא מה שמתחת לקו,
ברור.
רק מה שמעל הקו.
ברור.
וזה יקיים אותו יחס, אם היחס היה 1.5% בכניסה, היחס גם 1.5% ביציאה. כלומר, זה עקרון השוויון היחסי, ששמיים מקרקעין אחראי לבצע אותו ולשמר אותו, אנחנו מקצים בסופו של ההליך כפי החלק היחסי הנכנס. בסדר? זה כלל שהרבה מכירים, שמיים עובדים על זה, זה רוב הוויכוחים בתוכניות איחוד וחלוקה. אתה רואה אגב, יש איזה 4 עורכי דין ו10 שמיים שכל תוכנית איחוד וחלוקה שמאושרת, נפגשים כולם מפגש חברתי ומתחילים לריב כל אחד עבור לקוחות שלו, למה זה שווה יותר, זה שווה פחות.
כשהדיונים האלה מתנהלים מבחינת, שוב, אני רוצה להיות ממוקד בהתחדשות עירונית, הם מתנהלים באיזה מסגרת? בהתחלה יושבים ומדברים ואחר כך שלא מסכימים אז?
לא, זה מתנהל בהתחדשות עירונית, בוא נדבר על זה. היזם שמקדם את התוכנית, מכין גם תוכנית איחוד וחלוקה להגשה, זה קורה אגב לאחר שאושרה התוכנית עם היהודי הקרקע. התוכנית עצמה קובעת מה יהודי הקרקע, מה ייבנה, על פי תקן 21, מחשבים לו כמה הוא צריך לקבל, רווח יזמי סביר, וכל מה שאתה מכיר היטב. התוכנית מאושרת, ואז בדרך כלל נהוג לפצל בין שלב השינוי ייעוד, לבין שלב הייחוד והחלוקה, לא חייבים לפצל, אבל הפיצול הזה הוא מאוד שכיח, הוא מקדם גם יעילות הפיצול הזה, אבל בעיקר הפיצול קורה, כי תוכנית איחוד וחלוקה היא בסמכות ועדה מקומית, והוועדה המחוזית מעדיפה שזה יבוצע בשלב הבא, על ידי ועדה מקומית, לחסוך בלבולי מוח. אז אומרים, בוא נעשה את התוכנית עכשיו, אחר כך ההקצאות והטבעת איזון יערכו בתוכנית נפרדת. אגב, את שתי התוכניות, את שלב שינוי הייעוד ויצירת הבינוי של הפינוי-בינוי, והתוכנית איחוד וחלוקה, שהיא תוכנית לכל דבר, הפקדה, התנגדויות והכל, את שניהן רואים כמהלך תכנוני אחד, כתוכנית אחת. למה זה רלוונטי שרואים אותם כמהלך תכנוני אחד? כי דיברנו על שווי יחסי, לדוגמה, לפני המהלך התכנוני, לעומת שווי יחסי אחרי. אז יהודי הקרקע שבהם אנחנו, הטבלת איחוד וחלוקה נערכת שנה לאחר התוכנית עצמה שערכת היהודים. בכל זאת, השווי הנכנס מתבסס על היהודים ההיסטוריים, ועל הזכויות ההיסטוריות, כמובן, לפני התוכנית הראשונה.
ברור.
אז אם זה היה חקלאי, זה חקלאי. אם זה היה בנייני רכבת של קרן קיימת, אז בודקים מה הדירה הייתה שווה בכל מקום ומקום, וזה השווי הנכנס, כמובן. הפיצול הזה קורה, ואז בשלב האיחוד והחלוקה מגיעים לוועדה המקומית, בדרך כלל לא חייבים, אם יש שם עוד כמה דברים, לפעמים זה סמכות ועדה מחוזית, אם זה רק איחוד וחלוקה על פי 62 א', זה סמכות ועדה מקומית כמובן, מגיעים לוועדה המקומית, טוענים את הטענות, מתווכחים מי שווה יותר, בפינוי-בינוי, בשלב הזה בדרך כלל כבר יש לנו חתימות של דיירים, הם יודעים כבר מה הם מקבלים, הם יודעים מה פה, ובדרך כלל התוכנית מוגשת מכוח יפוי הכוח של הדיירים.
אלא אם כן יש לנו כמובן את הבעיה עם סרבנים.
יש סרבנים, נכון, ולעיתים קרובות סרבנים גם מגישים התנגדות. אגב, הייתה יוזמה שמשרד המשפטים תמיד לעשות את זה בהסכמה. חשבו שזה מייעל משהו, אמרתי להם, זה אף פעם לא מגיע בהסכמה. תמיד השלב הזה בין אישור התוכנית לבין היתר בנייה נכנס לאיחוד וחלוקה, זה שלב שאין בדיין הסכמות. לא צריך למהר, לא צריך, האיחוד והחלוקה, השלב הזה, להפך, פותר לנו המון דברים, אולי נדבר על זה גם בהמשך, אבל הסרבנים עשויים לבוא ולהגיע לעיתון שמגיע להם יותר חלק, יותר פה, יותר שם. עולה השאלה...
אז זאת התנגדות תכנונית, שבעצם יש לה אופי מאוד קנייני.
כן, קנייני ושמאי.
ושמאי. והוועדה המקומית, יש לה כלים להתמודד עם זה?
כן. אותו שמאי שערך את הטבלאות איזון, שאגב, בדרך כלל נסחר על ידי היזם, שזה לא תקין, כתבתי על זה, שראוי, אני מקווה שזה, אני מניח שזה ישתנה מעכשיו, עם כל הצניעות. צריך ראוי שוועדה מקומית תפנה לרשימת שמאים שהשמאי יממן, הוא לא ישלם לו ישירות, הוא ישלם מן אגרה לוועדה המקומית, וועדה המקומית תעביר לשמאי, אותו שמאי יערוך תוות האיזון והקצאה, ואותו שמאי הוא מיועץ למעשה לוועדה המקומית, נערך דיון התנגדויות בפניה, והוא בסוף מעביר את מסקנותיו, היועץ המשפטי והשמאי, האם לקבל את ההתנגדויות, האם באמת הוא שגע במשהו, ובהתאם לתקן את טבלת האיזון.
ואם אחד הצדדים לא מסכים, היזם או אחד הסרבנים, מה עושים? מרקה הבאה.
אם לא משלימים עם ההחלטה שלו, אפשר כמובן להירור, זה לא כמובן, זה הירור לוועדת ערר, זה כמו כל תוכנית.
ועדת ערר תכנון.
כן. אותה ועדת ערר, שגם שם יושב שמאי, היא מקבלת המון עררים על העובדה שנדחו טענות לגבי, אגב, כרגע בשכונת התקווה לדוגמה, נעשים תוכניות איחוד וחלוקה כדי לפצל את הבעליות בחלקות הענקיות האלה.
כן.
ועדות ערר הולכות להסתם בקרוב בהמון, אחרי שוועדה מקומית תדחה חלק מההתנגדויות, יוגשו עררים לוועדת ערר, ועדת ערר תהיה...
למרות שאם אני מבין נכון, אלה עררים במהות שלהם שהם מאוד מאוד שמאים, הם בכלל לא קשורים לשאלות תכנון.
נכון, הם נוגעים בעיקר להיבטים שמאים, היבטים משפטיים, היבטים מהאופי הזכות, יש מושה, כן הפחתה למושה או לא, לא יודע, זה שמאי משפטי, אבל יש המון גם שאלות משפטיות.
זה לא הפורטה של
ה... היה שימוש לא חוקי, לקחת, לא לקחת.
כן, אבל זה לא הפורטה של ועדת ערר לתכנון ובנייה.
כן, מסכים. עורכי הדין שעוסקים בתחום, הם גם מדברים בשפה שמאית יותר וזה, אבל הוועדה המקומית, יושב בראשה עורך דין שמכיר את התחום, יכול להיות חלוקה, יושב שם חבר שהוא שמאי גם, והם מקבלים ייעוץ. מאותו, הם לא מקבלים ייעוץ, אבל השמי בא של הוועדה המקומית משפיע את דעתו. אני מסכים, זה לא לב העניין.
ואם זה לא עובד, אז ממשיכים הלאה לעתירה מנהלית?
כן.
אוקיי, כלומר, כמו המהלך התכנוני הרגיל. וזה קורה הרבה?
אני חוזר בי לגבי זה. המהלך התכנוני הרגיל, לגבי תוכנית בסמכות ועדה מקומית, שוועדת הערר דוחה, יש לנו סבב נוסף במועצה הארצית, לדעתי. בסדר? לפני.
בתוכנית,
ברשות, כן. ברשות יושב ראש ועדת הערר.
נכון, בסדר? נכון.
אבל זה כמו הליך...
הליך התכנוני הרגיל.
הוא הליך התכנוני הרגיל, בדיוק.
אוקיי. מצליחים לסגור, אז השנייה אני עושה זה, מצליחים לסגור את הטבלאות האלה בפרויקטים של פינוי-בינוי, שהיום כבר הגיעו, אני מניח לא מעט לשלבים של איחוד וחלוקה, תוכניות איחוד וחלוקה.
כן, ודאי.
לא, זה נסגר אבל, או שזה גם נגרר בעוד הליך עם מחלוקות?
עד היום בטבלאות איחוד וחלוקה בפינוי-בינוי כמעט לא מתנגדים. גם הסרבנים לא מתנגדים.
אוקיי. כי מקבלים את זה שיש פה איזשהו עיקרון שמאי אובייקטיבי,
לא? לא, בגלל חוסר מקצועיות. זאת אומרת,
הם לא מבינים.
כן, אתה צריך עורך דין שעוסק בתחום.
הבנתי.
כדי להתנגד לזה, או שמאי שעוסק בתחום. והסרבנים לא לא כאלה מתוחכמים, אז...
אז רק בוא נעשה סדר, כן. כי אתה נותן המון מידע. אנחנו מדברים על פינוי-בינוי, התחלנו עם אותם 10 חלקות מקור שדיברנו עליהם.
כן.
היזם, יחד עם חלק מבעלי הדירות, בוא נניח שאין לו 100% הסכמה אף פעם, מקדם מול הוועדה המקומית תוכנית, מה שאנחנו מכירים, תוכנית הפינוי-בינוי, תוכנית, מעביר אותה הלאה אם צריך למחוז, מקבל את האישור של המחוז לתוכנית, אחרי שעברנו את כל הסאגות של ההתנגדויות, וכל מה שאנחנו מכירים ברמת התכנון, אז מתחילה עוד תוכנית בוועדה המקומית לאיחוד
כן,
וחלוקה.
כן, היא הרבה יותר קצרה.
הרבה לא... יותר קצרה, ברור.
אבל 60 של הפקדה וכל
אין לה היבטים תכנוניים, לא מתווכחים כן. עכשיו על גובה קווי בניין, וזה מתווכחים רק על...
הקצאות.
הקצאות.
נכון.
אוקיי.
נכון.
והמהלך הזה לוקח כמה זמן?
4-5 חודשים.
בהנחה שאין בעיות ומקבלים את ההחלטה של המקומי.
נכון.
אוקיי, בסדר, אז זה לא נורא.
לא נורא.
לא נורא, זה כאילו קורה במקביל להשלמת היתר.
נכון, אפשר להתחיל במקביל. אגב, בתוכנית האב, תוכנית היהודים, כתוב שתנאי להיתר בנייה שתאושר תוכנית חלוקה, שכתוב שתאושר תוכנית איחוד. צריך להיות כתוב משהו לקשור בין התוכנית הזו לאיחוד וחלוקה שיבצר בעתיד, איזה מילה כזו, ואז עוברים לשלב.
אוקיי, אז אני קטעתי אותך כי בעצם אתה התחלת להסביר את העקרונות שמנחים את תהליך האיחוד וחלוקה. נחזור אליהם, דיברנו רק על העקרונות של האיזונים. אבל רגע, רק כי כבר צללנו אל תוך העניין של המהלך התכנוני, ואיפה התכנית איחוד וחלוקה. בדרך כלל לתוכנית הקצאות, ולתוכנית איחוד וחלוקה, אין השפעה על התוכנית בינוי, נכון? כלומר, זה לא שאנחנו צריכים עכשיו לחזור ולתקן את תוכנית הבינוי.
לא, שאין איזה השפעה.
כי אחרת לא היינו גומרים עם זה אף פעם, עם הלופ הזה.
נכון. לעתים קרובות, מכיוון שזו תוכנית בסמכות ועדה מקומית האיחוד והחלוקה, אפשר לקבע עוד הוראות. לדוגמה, רוצים לשנות את הבינוי, אז כל מה שבתוך 62א, אז אפשר באותה הזדמנות גם לתקן במסגרת האיחוד והחלוקה. לדוגמה, מחליטים להעביר קומות, להעביר בין המגרשים זכויות בנייה, אפשרי.
אוקיי.
החווה קצאות בשווי היוצא התבסס על התיקונים גם שבאותה תוכנית, התוכנית האב והתוכנית הנוספת ביחד. אז אנחנו לעתים קרובות מביאים עוד חבילה קטנה של תיקנונים שרצינו לתקן שהם okay. בסמכות ועדה מקומית, זו הזדמנות טובה.
יופי, אז עכשיו המהלך התכנוני סלש מהלך איחוד וחלוקה יותר ברור. בואו נחזור לעקרונות בסיס שנמצאים בתוך התהל, בתוך המכונה, מה שאמרנו בהתחלה, שעושה את האיחוד וחלוקה. אז דיברנו על איזון.
מלבד, המילה איזון נקרא לזה עקרון השוויון היחסי, זה עקרון אחד. עקרון הבא זה עקרון הקרבה. יש שני עקרונות שכתובים בחוק, כמובן. עקרון הקרבה, כלומר, הקצאה תהיה קרוב ככל האפשר. זה לא עיקרון שבאמת יש לו משקל רב. אמנם הוא חרות עלי חוק, אבל קרוב ככל, כתוב גם בחוק ככל האפשר, ושלא יתערבו, בית השפט לא יתערב בהחלטה של משרד התכנון, מה זה קרוב ככל האפשר. אז הרעיון הוא שכשכפות המאזניים מעוינות, ואנחנו לא יודעים לאן להקצות למגרש א' או למגרש ב', תבחר את הקרוב יותר. כי יש עוד המון עקרונות של הקצאה, כמו לדוגמה, הבניין שחתם ראשון, או דיירים שחתמו ראשונים, נרצה להגיד אותם במגרש ראשון.
אוקיי. זאת נקודה חשובה.
נקודה חשובה, הכי חשובה אולי.
הכי חשובה. בוא תסביר, תסביר. חשוב.
בניגוד אפילו לחוק פינוי-בינוי, עידוד מיזמי פינוי-בינוי, שמניח שכל בניין, אם נקרא את החוק, כתוב צריך 80% כדי לבנות הבניין אחר, המציאות היא שונה לחלוטין. המציאות היא בסופו של דבר שבבניין חדש, אנחנו מכניסים לשם דיירים, מעתיקים את זכויות הדיירים, שבאו מכל מיני בניינים אחרים בכלל. החוק מתעלם מהעובדה שיש פה איחוד וחלוקה תמיד.
כן.
בסדר, לא חשב על זה בכלל. מי שכתב את החוק, אמרו לו, רגע, חכה, יש פה משהו אחר, בוא תנסח את זה אחרת. אז יכול להיות שיש לנו מתחם, אני לפחות מקרה אחד זוכר, בבת ים, שיש לנו, סך הכל בכל המתחם 40%, בסדר? היה 300 דיירים, 40% חתמו, והצלחנו באיחוד והחלוקה לקבץ במגרש הראשון, מכל בניין שחתמו, הקצאות, בסדר, זה היה מה שהם קוראים בינוי-פינוי, אבל לא חשוב, זה אפשרי בכל מקרה, אל הקצאות הראשון. זה קרה לי גם ברמת השרון, בשכונת מורשה, לאסוף מכל הבניינים את אלה שחתמו, ויש לנו 100% של חתימות במגרש החדש, אף על פי שבאף בניין אין 80%. בסדר, זה קורה, זה מצליח, ויוצאים לדרך, זה פשוט מאוד.
אז בואו נסביר מה זה יוצאים לדרך. ניקח את הדוגמה שהתחלנו איתה, יש לנו 10 חלקות מקור, ועליה כן. היו לנו 6 בנייני מגורים, ונגיד שאתה אומר, בארבעה בניינים יש לנו הסכמות, בכל השישה.
בכל הבניינים יש רק 50% חתימות.
יופי, אתה יכול כבר להתחיל לייצר...
מגרשים עם 100% הסכמה.
ואז להתחיל לבנות אותם.
כן.
אם הטאבה התכנונית, אם התוכנית, יודעת לתת שלביות ביצוע.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני לא יכול...
כאן בעצם אתה אומר, התפירה שמישהו צריך לעשות, איך נשאל מי זה המישהו הזה, היא כזאת מורכבת, כי הוא צריך לקחת בחשבון גם את היבטי תכנון, גם את היבטי ביצוע, וגם את היבטי הקניין באיחוד וחלוקה, ולסנכרן אותם ביחד, כדי שלא הכל יהיה הכל או כלום. כלומר...
אתה צודק 100%, זה יותר פשוט ממה שנשמע לך.
אז תסביר.
זה יותר פשוט. זה שתי ישיבות של עורך דין שמבין בזה, של השמי, של היזם, כדי לנסות לסנכרן. אנחנו צריכים בסופו של דבר, בסופו של דבר, שעל המגרש הזה, החדש שנוצר, לא ידרכו חלקות שאין בהן 100% חתימות.
כי אחרת אי אפשר לשעבד אותם, למשל.
לא ידרכו בניינים.
כן.
רגע, בניינים, לא חלקות. תכף נדבר על שעבודים, רגע. בניינים דרכו. זאת אומרת, אם חלקה דורכת עליה ואין 100%, אין שום בעיה. החלקה הזו עברה מן העולם, היא לא קיימת יותר.
בעצם שינינו אותה באיחוד וחלוקה.
כן, בסדר. הטבלאות הקצאה ואיזון יוצרות קניין חדש.
עוד לפני שבכלל עשית שינוי בשטח, כלומר, אתה בא לראות את המגרש, הכל אותו דבר?
לפני שרשמתי גם את התוכנית.
ברור. עצם האישור של התוכנית.
עצם האישור יצר קניין.
אוקיי.
ולכן זה שהחלקה האחרת דורכת, זה בכלל לא אכפת לי, אני יכול להיכנס לשם. הבעלים של המגרש הזה, זה אלה שחתמו, שהוקצו להם לראות שם. אז אני מניח אותם שם. מה זה מניח אותם? התוכנית הניחה אותם שם. אני, זה טעם תכנוני שמגשים את, ה, את האפשרות שהתוכנית יצא לפועל, אז כדאי לקבץ את אלה שחתמו לשלב א' של הפרויקט, בסדר? כמובן לבדוק שאפשר להקים את זה בלי להרוס את הבניינים שלא חתמו עליהם.
אוקיי, זה כבר היבט ביצועי.
זה היבט ביצועי, לבדוק שזה אפשרי, דרכי גישה והכל, ואם זה אפשרי, אפשר בהחלט ליצור מגרש כזה. חברים, יש לנו חלקה, מגרש, חלקת מקור שחתמו 100%, ועדיין צריך לבנות על הבניין הרי פי 4 בנפח, אז צריך לצרף עוד חלקות, אז אפשר לצרף חלקות שלא חתמו להם 100%, גם 2-3, לצרף ולצאת לדרך.
Okay.
אז זה יותר פשוט ממה שנדמה, לא תמיד זה אפשרי. אגב, כבר בתכנון עם האדריכל בשלב הראשון, מומלץ לחשוב קדימה.
אז רגע, כאן אני רוצה שנייה גם להגיד לגביך, למי שלא מכיר, אתה שותף במשרד רז כהן פרשקה, ואתם מתעסקים גם, בין השאר, גם בפינוי-בינוי, בהתחדשות עירונית, ואמרת לי ככה, חצי מייצגים דיירים, חצי מייצגים יזמים.
50-50%.
כלומר, אתם מבינים את המורכבות משני הצדדים של המטבע, ואיך שאמרת לי שזה לא כל כך מסובך לקבץ את המסכימים בתוך מגרש אחד, ונגיד שתכנונית וביצועית זה אפשרי, ואז אני שואל, רגע, אבל הדיירים, אתה בעצם לוקח לעצמך את החופש כיזם, או אתה נותן את החופש כעורך דין דיירים, להקצות את הדירות בהתאם לבעיה הקניינית של ההסכמות. כי אתה יודע, יכול להיות שמישהו בא מאותן, דיברנו שישה בניינים, יכול להיות שאחד פנה בכלל מזרחה, והוא רואה נוף נורא יפה, ועכשיו אתה שם אותו משיקולים קנייניים ביצועיים, בכלל במערב, והוא פונה לכביש.
מה שאני אחמיא לרעיון הזה, זה הרעיון המראיין לראשונה, מבין את הקרביים של הבעיות, ומניח אותם על השולחן, אז טוב, זכיתי לרעיון מקצועי, באמת, אני בא בראשונה בתחום שהמראיין באמת מתעניין, מכיר חי את זה.
המראיין גם סובל, אתה יודע. מכיר את הבעיות מבפנים.
זה כבר בסיס טוב לרעיון. אז כן, כשאנחנו עסוקים בהקצאות מלבד היעילות, אנחנו מחויבים כלפי הדיירים, כלפי שוויון, כלפי פה. זאת אומרת, הכלל הוא, כלפי הדיירים הוא, שאנחנו דבר ראשון, מי שחתם יוקצה. שתיים, אנחנו חייבים, אנחנו לא יכולים לגזור גורל לשבט או לחסד על פי אינטרסים של היזם. במידה וצריך לבחור בין מספר דיירים, וגם מי יהיה בשלב א' ומי בשלב ב', אז כמובן תארך הגרלה, בסדר? כעורך דין דיירים אני אקפיד על זה, וכעורך דין יזם, גם אם עורך דין דיירים לא מכיר את זה, אני אדאג שזה יהיה כך.
אוקיי.
כי אחרת יהיה התרעמות. באופן מאוד מוזר, אני מניח לדוגמה את פרויקט ש-900 יחידות דיור במורשה, מתחם אילת, שאנחנו מלווים אותו מיומו הראשון ועד היום, והיום הוא בשלבי, הוא כבר בבנייה, מתקדמת אפילו. שלב א', קיבצנו, ומשום מה, כאילו, הרבה דווקא רצו להיות בשלב ב'. היינו צריכים לשדל אותם להגיע לשלב א', שהם חתמו. מאוד מוזר, אנשים כנראה, דבר ראשון, הם חותמים יותר מהר כשהם רואים בניין נבנה, אבל גם כשהם חתמו, הם עדיפים לא להיכנס למהלך לפני שהם רואים בניין שעבור נבנה עבור מישהו אחר.
Okay.
אז הצלחנו לקבץ, אבל לא היה את הבעיות. לא קרה לי שמישהו אמר בהקצאות, כיפחתם אותי, לא קרה, אף פי שצריך להיזהר מראש.
Okay.
ואם יש פה שיקולים של כיוון העבירה, אתה צודק כל מילה. בסדר? אז נכת ההרכבה עלולה להיות מורכבת יותר, אבל באופן מוזר, מערכת להרכבה מורכבת, לא נורא.
כן.
להרכבה כזו ומורכבות כזו. אבל בסופו של דבר, המציאות הוכיחה שזה איכשהו הסתדר
איכשהו
ולא היו קונפליקטים. ההקצאות, אתה מכיר את של הדירות עצמן, כיווני אוויר ומי עולה למעלה ומי זה, זהו אין סוף. כנראה פה יותר מבינים כולם.
כן.
אז פה יש מלחמת עולם על כל דבר, אתה מכיר את זה.
כן.
מגיעים מדעי הסרבן, מה פתאום הוא קיבל שתי קומות יותר ואני
לגמרי.
לא. זה כל הזמן. אגב, זה לא עילה לסרבנות, למען עשה ספק, אבל
כן.
זה חשוב לדבר על זה בפודקאסט אחר, אבל זה משהו אחר.
אולי, אני שואל אותך, אתה כן. מלווה את התהליכים האלה הרבה שנים, אולי חלק מעניין הוא גם כי הטיימינג שבו אתה מתחיל להתעסק עם ההקצאות, הוא שאתה כבר ממש קרוב לארץ המובטחת, ודיירים אומרים, יאללה, בוא כבר מריחים את הבטונים, מה שנקרא.
כן, יכול להיות, זה אחד.
אני שואל.
נכון, נכון, אבל צריך לזכור גם שדייר סרבן יכול לסרב מכיוון שההסכם מקפח אותו. לא בגלל שביצוע ההסכם מקפח אותו, כן. יש פסיקה אפילו בנושא. ולא מכירים את זה, וצריך לה... שבאים מול מפקח או מול בית המשפט בחוזי דייר סרבן, דייר סרבן אומר, הדירה שלי קטנה מה שכתוב בהסכם, מה פתאום הוא קפץ, זה קשור לביצוע, זה לא קשור. טעמי הסרבנות שלו נעוצים בהסכם. אתה יכול אחר כך לתבוע שכיפחו אותך וקנו למישהו אחר, אתה יכול שאפרו, קיבלת שטח פחות, אבל זה לא עילה להתנגד לחתימה על הסכם. אגב, כשאני מראיין, מבין טוב את המטריה, אני רץ מהר בקצב דיבור, אז תעצור אותי.
בסדר.
אתה מומחה, מתי הקהל שלנו פחות.
בינתיים אני חושב שהכל מובן. אז אני חוזר עכשיו למכונה. אז היינו במכונה שעושה את האיחוד וחלוקה. דיברנו על עקרון השוויון, נכון? דיברנו על עקרון הקרבה.
נכון.
איזה עוד עקרונות מלווים אותנו בתוך התהליך?
זה פחות רלוונטי בפינוי בינוי, אבל במקומות אחרים, לדוגמה, עקרון הבעלות הנפרדת. אנחנו נעשה ככל אפשר מאמצים להקצות לאנשים בנפרד. מי שנכנס בנפרד ולא יהיה עוד אנשים, שיצא גם בנפרד.
ברור.
שתיים, בגיוון השקעות. אם היינו יכולים לתת למישהו גם מגורים, הרבה חקלאים נכנסו, ואחד יכול לקבל מגורים, ואחד יכול לקבל מסחר, ואחד תעשייה. הבעיה בזה שבין יום משורת התוכנית הראשונה עד החניה, יש כבר פערים בשווי יחסי ביניהם, כן. באופן שיוצר עיוות, וירצו להתקן תוות איזון והקצה. יש כללים, מתי מעדכנים, אחרי חצי שנה, לא חשוב. אז כדי למנוע את זה, אתה יכול לשמור על שוויון יחסי קבוע לאורך שנים, על ידי גיוון ההשקעות.
אוקיי, פחות רלוונטי.
אתה מבין מהר מדי, אבל זה טוב, לא אולי...
לא, הבנתי בדיוק מה שאתה אומר, אבל פחות רלוונטי להתחדשות עירונית, כי אנשים בסוף באים עם הבית, עם הדירה שלהם, הם לא באים עם קרקע.
נכון. עוד דבר, אם יש מישהו מסחר, נקצה לו מסחר ולא מגורים, לא נהפוך את הדברים ככל האפשר. אז השיקולים האלה גוברים על עקרון הקרבה אפילו. באופן מוזר, גובר על עקרון הקרבה. עקרון הקרבה זה מין משהו שכשכפות המאזניים מאוינות, אז נלך לעיקרון הזה, כדי שזה, רצו למחוק את זה מספר החוקים, התייעצו למשרד המשפטים בשעתו, כן למחוק, לא למחוק, אמרתי שני דברים. אחד, נכון, זה עיקרון מציק, קרוב ככל האפשר, אבל לא ראיתי מקרה אחד שבית המשפט עיכב בגלל קרוב ככל האפשר, לא באמת היו עיכובים, אף על פי שיש המון התנגדויות לזה, אני רוצה יותר קרוב, אבל לא. ושתיים, חייבים איזה כלל שלא יתיר שרירות לב.
כן.
או מטבע, לא חשוב מה. לא היינו רוצים. יש, השיקולים אומרים אותו דבר, אפשר פה, אז לך לקרוב ככל אפשר, תמיד זה מין משהו אחר בהיררכיה. דיברת על שיעבודים.
רגע, יש לנו עוד עקרונות בתוך המכונה? שפחות או יותר הבנו את איך המכונה עובדת.
הבנו את איך המכונה עובדת.
אוקיי, יופי, הבנו איך המכונה עובדת, תכף נגיע לשיעבודים.
אולי כמה דברים יותר מורכבים, אולי רק אני אעיר אותם בפנס ולא נתעכב עליהם, זה גם רלוונטי פינוי בינוי. יש ויכוח גדול האם שווי המבנה יובא בחשבון בשווי היחסי הנכנס. זה מלחמת עולם, תמיד אני מספר שבעולם השמיים, יש היו שמיים שלא דיברו ביניהם בגלל שנחלקו בסוגיה הזו, זה חושב כך, וזה לא דיברו ביניהם, הייתם מגיע להיכנס שמיים, מעלה את הסוגיה הזו, זה כאילו שפכתי נפט לעולם, וכולם כועסים שם, ויש מאמרים מפה ומשם, והיום על פי תקן 15, יש כלל אחר לשווי המבנה, לעומת שווי הקרקע, ששוב, זה לטעמי, בניגוד לחוק, התקן 21 שנוגע לשאלה, תקן 15, סליחה, תקן 5, שנוגע לשאלה הזו, הוא בא ואומר, ההקצאה של זכויות עבור חלק המבנה יהיה ללא מקדם ההשבחה, אלא שקל תמורת שקל, ורק היתרה תחולק לפי השווי של הקרקע בין כולם. זה, הסברתי גם איזה כלל שהוא יעיל כלכלית והוא נכון, יש לי גרפים יפים אם תרצו בספר, שמסביר את זה, אבל אין לו בסיס בחקיקה. עכשיו אפשר לפרש את החוק שמתעלמים ממבנים, אפשר לפרש לו שלוקחים ממבנים, אבל אין פה כלל אמצע בחוק. יש שתי פרשיות, אבל נעבור על זה. לכאורה, השמאי שעובר בין הדירות, צריך להעריך כל דירה לפצל אותה לשניים, רכיב הקרקע ורכיב המבנה, לא נעשה, אם מישהו רוצה להתנגד, הנה יש לו עוד סיבה. הוא צריך לעשות את זה לפי תקן 15, בעיניי סותר את החוק, כשזה בא לבתי המשפט, הם לא יכריעו בסוגיה, הם מבינים שיש פה בעיה, אז מדלגים עליה הלאה.
זה נותן בכל זאת איזשהו מענה, אבל השאלה של שווי, אתה יודע, דיירים בהתחדשות עירונית מאוד, מתעסקים עם כמה הם השקיעו בדירה, כמה היא משופצת, מה מצבה ביחס לדירה של השכן, ש-40 שנה לא החליף בלטה, כמו שהם אוהבים להגיד.
אז עולה בקנה אחד עם ההשקפה של היזמים פחות, שלנו כנותני השירותים סביב, שאנחנו מבינים שזה יכול להשפיע, אבל באופן מתון ומינורי.
אוקיי.
אז התקן נותן מענה לזה, השקעה פנים מכמעט כלום, אגב גם בלי המינוריות שבתקן, תמיד אני אומר לדיירים שלי, השקעה, הבית שלך מאוד, מאוד יפה, בטוח השקעת ואני בטוח שאתה מאוד אוהב את מה שעשית, אבל במונחים אובייקטיב משווי שוק, תדע, השוק מתנהג על כל שקל שהשקעת, רק 30% מזה משפיע על שווי השוק, כי אנשים כנראה פחות זורמים הטעם שלך, שאתה בטוח שהוא מאוד מיוחד.
כן.
אז זה לא באמת משפיע על שווי שוק כמעט, אלא אם כן זה החלפת צנרת דברים כאלה. ואז אחד, השווי האובייקטיבי של ההשקעה הוא נמוך, שתיים, בתקן גם זה ממתן את זה לחלוטין. בזכות הכלל שדיברתי עליו קודם.
אגב, זה כל הסוגריים האלה שפתחת על העניין של הערכת שווי הנכס הנכנס, כי באמת יש לפעמים פערים מאוד גדולים בשווי דירות קיימות, אנחנו יודעים את זה. אבל כל הבעיה הזאת שאתה מדבר, היא מטופלת רק ברמת ההקצאות. זה לא סותר את זה שהיזם יכול להגיע להסכמה עם הדיירים, שהוא למשל נותן מפרט משודרג למי שהיה לו מפרט משודרג, נכון?
נכון, נכון. שאלת מיליון הדולר שכל מיני דנים במשרד המשפטים והזמין אותי מה דעתי ומה פה ומה שם, איך זה בכלל עולה כאן אחד? אנחנו ממליץ, נותנים לכל אחד הרי דירה בתוספת שטח קבוע, זה השכיח יותר, וחותמים על זה, ובשביל מה אחר כך להקצות על פי שווי יחסי, שזה משהו אחר בכלל? איך זה עולה בכאן אחד עם זה?
ומה אמרת להם?
ולכן הם הציעו גם לעשות, בעקבות זה, ההמלצה שלהם לעשות תמיד בכל בהסכמה. תעביר תוכנית רק בהסכמה, או אפילו הציעו שזה לא יהיה תוכנית, זה יהיה במשגרת צלב היתר. הצגעתי לכל מיני פגמים שאני לא רוצה לגדול בהם כרגע, אבל אמרתי, אני לא מסכים. אני חושב שהקצאה יחסית זה הקצאה יעילה והנכונה. עדיין, בפינוי בינוי, אתה יכול להציע, אתה ראוי ונכון להציע משהו אחר, שכן יותר שומר על שוויון ולא שווי יחסי, כי יש כללים אחרים. הכללים באים ואומרים, זה לא קרקע פנויה שאתה בא ועושה עליה עסקה, ואם אחד יש לו קרקע פנויה ששווה פי שתיים משכנו, היא גם יקבל כאן פי שתיים, שאפשר להבין את זה. בהליכי פינוי בינוי יש משהו יותר, אחד רגשי, שתיים, יש פה איזה נטל, כולם צריכים לצאת מהנכס ולחזור אליו, צריך גם את ההסכמה כמעט של כולם. נכון. יש פה נכס מסוים נוסף. Mm-hmm. כלומר, אחד, עלות משותפת אחידה לכולם, ושתיים, הנטל הזה של יציאה וכניסה, mm-hmm. ולכן הפער בין השווי הנכנס לא אמור להשתקף לחלוטין בשווי היוצא. צריך לעטות את זה יותר לכיוון הקטנות, כי יש פה איזה משהו שווה. עצם זה שצריך הסכמה של כולם, זה יוצר איזה שוויון בין כולם. יש פה איזה... ולכן, אם לא יהיה פרויקט, ויש להם הקצאה באיזה מגרש אחר, אני חושב שצריך שווי יחסי, אבל כדי לענות לפרויקט, הם אומרים, אמנם יש לנו שווי יחסי, אבל אתה צריך את ההסכמתנו, אנחנו צריכים לצאת מהדירה, תן לנו על פי כללים של תוספת קבועה. אז זה בעיניי, זה לא סותר את זה, ושניהם עוסקים במטריות שונות. נכון שהם באותו פרויקט, אבל האיחוד והחלוקה צריך להתייחס למצב שאולי בסוף לא יהיה פרויקט.
ברור.
ועל פי הכללים האלה.
עכשיו, בנושא הזה, שני דברים שאני רוצה שטיפה תרחיב עליהם. אחד, וזה דווקא השני, זה שאיחוד וחלוקה מייצר מצב חדש, וזה בלתי הפיך. זאת נקודה מאוד מעניינת.
כן.
תכף ניגע בזה.
נכון.
אבל עוד לפני זה, ואולי זה לא היה מובן הפריורית לכולם, זה שבכלל את מהלך האיחוד וחלוקה, לא יכולים ליזום בעלי הקרקע ללא הסכמה מלאה, אלא במקרה אחד ספציפי, נכון? שהוועדה המקומית היא שותפה לתוכנית.
היא מגישה לתוכנית, לא, היא מגישה.
היא מגישה את התוכנית. כלומר, זה לא מצב, אולי אתה תרחיב, אני שואל חצי אומר, זה לא מצב שבו בעלי הדירות, רוב בעלי הדירות, או חלק מבעלי הדירות, יכולים ליזום מהלך איחוד וחלוקה כאיזה מהלך קסם כזה, ובזה להתגבר על בעיות סרבנים. הם חייבים שיתוף פעולה מלא מצד הרשות המקומית, נכון?
הם חייבים יש גם, אתה יודע, יש את התקנות, יש לנו בתים משותפים, מי רשאי להגיש תוכנית, אז זה חל על זה.
כן.
זאת אומרת, בכללים באים ואומרים, 75%, אם זה פינוי בינוי, זה 60% פלוס 50% בכל בניין, אני מקווה שאני לא שוגה.
זה עצם הגשת התוכנית.
עצם הגשת. אז 60%.
אבל האיחוד וחלוקה זה לא אותו מבחן.
לא, כנראה, האיחוד וחלוקה נועד לפינוי בינוי, הדעה רווחת גם היום בוועדות המקומיות, שזה אותו מבחן. זה תוכנית שהיא מועדת לפינוי בינוי גם.
אוקיי, גם ללא, אבל בלאו הכי הוועדה המקומית היא שותפה במהלך, אז כאילו השאלה מתייתרת, נכון?
אני מסכים שאם התוכנית הראשונה כבר הוגשה, וכתוב שם סיטורה של תוכנית יכולה להוגש, ראוי שהוועדה המקומית או עירייה יהיו המגישות התוכנית. לא חייב ועדה, אפשר גם עירייה.
ואת אומר שגם אם לא, אז עדיין מפרשים את זה כאילו הסמכות להגיש בקשה על איחוד וחלוקה, היא באותם אחוזי הסכמה שנדרשים גם לתוכנית למהלך התכנוני הרגיל.
נכון, נכון. כך שיכולים להגיש גם, וגם כתוב שם אגב שהיתרה לא נפגעים, אלה שלא חתמו לא נפגעים, וכתוב בתנאי להגשה, בתקנות הבית משותף, שאלה שלא חתמו כמגישים לא נפגעים, הפגיעה יחסית, כלומר לא רק בודקים שלא נפגעים באופן אבסולוטי, אלא באופן יחסי כמו טבלת הקצאה ואיזון.
ברור.
כלומר, באיחוד וחלוקה תמיד מתקיים הכלל שהיתרה לא נפגעים מעצם מהותה, שהתוכנית לא צריך להראות את זה.
ברור. ברור. כן, כן, זה ברור. יש מבחן כל הזמן.
אני מחייך, אני מרוצה מהמראיין שלי פשוט.
תודה, תודה. הנושא מורכב, תקשיבו. אני גם, תכף ניגע בנקודה השנייה שדיברנו על השינוי הבלתי הפיך, אבל רגע, נקודה שאולי לא כולם מבינים, התחום בעצמו הוא תחום יחסית חדש. נראה לי שההתחדשות העירונית פותחת בעוד המון מצבי עולם חדשים שתוך כדי תנועה. כתבת על זה ספר שנקרא איחוד וחלוקה.
1,200 עמודים.
1,200 עמודים.
בלי צטוטים מפסקי דין.
זה מה שנקרא בלי רחמים. 1,200 עמודים, אתם רוצים להבין איחוד וחלוקה. וגם החוק נתן מענה יחסית לאחרונה לכל המהלכים האלה, נכון?
האמת, חוק התכנון והבנייה, סימן זין, בפרק ג' יש מיעוט הוראות, כמעט אין שינויים במשך השנים, וזה המון פרשנות. המון פרשנות, סתם לדוגמה, בחוק אין את המילה תשלומי איזון, לא חשוב, יש את המילה הפרשים, לא חשוב, אין את המילה תוות הקצאה ואיזון.
זה בא מהפרקטיקה.
זה בא מהפרקטיקה, אחר כך בתקנות. אבל לקחו מהפרקטיקה את המילה הזו, בשנת 2009 הוא עושה את התקנות שלא ימצאו, אין בכלל שאלה, אם אפשר להפקיע קרקע לשטחי ציבור במסגרת איחוד וחלוקה, אין על זה מילה בכלל, זה הכל פסיקה. הכל פסיקה, גם בתקנות אין על זה מילה. המושג מתחת לקו לא כתוב, לא בתקנות ולא בחוק. הכל פרקטיקה, וזה הפך לתורה, שזה על פי הלכות כמובן, מין תורה שבעל פה, והכל הפך. וזה לא רע, זה עובד מצוין. עובד מצוין, ואני חייב להודות שגם ההלכות שקבעו ידי בית המשפט, לדוגמה, המשפט הגרמני, יש קודק שלם על איחוד וחלוקה, איך זה נעשה, איך מפרישים לצורכי ציבור, וההלכות שהתפתחו בארץ זהות כמעט למה שכתוב במשפט הגרמני בנושא הזה. אפילו שאתה רואה, את הפסיקה עצמה לא לקחה את זה, לא הפנתה למשפט הגרמני. זה בעיקר השמאים, עולם השמאות פיתח את זה נכון, באופן מדהים, מתאים למה שקורה בגרמניה, כי שם הדין, באמת מעניין. שוב, אין מילה על הפקעות, אבל כן, עושים את זה באופן מאוד מסוים, וזה עובד מצוין. הניסיונות לתיקון, תמיד הצעתי נגדם, כתבתי מכתב, אל תקנו אותם, רק הורסים.
כן.
לא לתקן.
הפרקטיקה עובדת, אתה אומר, השטח יוצר...
זה עובד מצוין, השטח והפסיקה. כרגע יש לנו קודקס ברור שכולו בפסיקה, אני מתנצל על חוסר צניות גם בספר, וזה מביא לדבר שעובד מצוין.
אוקיי, בוא נדבר על חוסר ההפיכות של המהלך. כלומר, once התנענו את המכונה הזאת, הפעלנו את המכונה, הדלקנו את הזרם, קרה מהלך תכנוני קנייני, ואי אפשר לחזור אחורה?
אין דרך חזרה. אין דרך חזרה. אני אומר לך, כלומר, לא כולם יגידו את זה, אבל זה חד משמעי. כדי לבטל תוכנית איחוד וחלוקה, אתה לא יכול באמת לבטל, אתה צריך לעשות תוכנית חדשה שמחזירה זכויות.
מדהים.
עם איזון והקצאה, ולראות שיש איזון.
כן.
ואם מישהו מחר, עכשיו הוא חוזר אחורה גם,
וואו.
וזו תוכנית פוגעת אולי, גם לא יודע אם פוגעת או לא. אין באמת, זה לא ביטול. הביטול חייב להיות בהקצאה ואיזון מחדש, אתה יודע. בקיצור, אין דרך חזרה. כלומר, אם אנחנו הולכים לעשות סעיף פקיעת תוקף בתוכנית האב, תוכנית היהודים והבינוי של הפינוי-בינוי, צריך לדעת, הרשויות צריכות לדעת את זה, הן לא מודעות לזה. תלוי באמת צד דנים, אני צד דיירים, אני אומר להם, תכתבו גם, אל תקדמו את האיחוד וחלוקה, אלא אם כן אנחנו יודעים שיש 100%, אם אני צד היזם, אז יצא האיחוד וחלוקה לפועל, זהו. השינוי במה שקרה בשטח, זה שאדם גר בדירה בלי זכויות, נגמר.
אז איך זה עובד? נגיד שהתהליך התקדם, אין באמת עדיין את 100%, תוכנית האיחוד וחלוקה אושרה, הוא יושב בדירה שהיא שלו, אבל היא כבר לא שלו.
נכון, בדיוק.
ואז...
לא רק כבר שלו, הוא מושב עבירת בנייה. הוא עושה שימוש בניגוד לטאבו, אולי שם איזה כביש עכשיו, הוא עושה שימוש.
אוקיי. בסדר, זה במישור מול הרשות, אבל... ואז נגיד הוא רוצה למכור דירה, הוא רוצה לרשום עליה שיעבוד...
כשהוא מוכר את הדירה שלו, הוא בעצם מוכר את הזכויות שלו במגרש.
אחר, בכלל. אחר.
אבל מגרש, השווי יחסי שם שווה יותר מהדירה שלו, אתה לא?
כן, אתה אומר שפרקטית אולי ערך הנכס עלה, זה לא כל כך נורא.
כן, יש לו את השבחה גבוה.
אבל זה לא עושה בעיה? המצב הזה שאתה לא פה ולא שם, לא יוצר בעיות בפרקטיקה של החיים לבעלי נכסים?
לכן, אחד, לא, כי תמיד זה אושר מתוך ידיעה שכבר יש פרויקט.
אוקיי.
ראוי שהוועדה המקומית תבחן שיפנה שיש את ה-80%, כלומר, על פי חוק פינוי-בינוי, עידוד מיזמי פינוי-בינוי, רואה שיש את הרוב הנדרש לפני שהיא מאשרת תוכנית איחוד וחלוקה.
זה
חובה בעיניי, אחרת באמת יש פה תקלה, תקלה שהיא בת פתרון, אתה יודע, אתה יכול להגיש, אם אין יזם, קיבלנו ביחד כל הדיירים הקצאה במגרש, הדרך הבאה זה להגיש פירוק שיתוף, למכור את זה לכולם, לקבל את שווי הזה, השווי שאתה אמור לקבל בפירוק שיתוף ומחירת המנה, זה יותר מהדירה שלך בערך פי 1.5, פי 2.
כן, אבל פה אתה הופך כבר דיירים לאנשים, בסיטואציה מורכבת מאוד, שיזמים.
אתה מעלה פה שאלות שאף אחד לא אלה, אבל כן, אני רק יודע אותם בלב, אחר אני מוציא אותם החוצה, בסדר.
כן, ואתה כעורך דין, פעם דיירים, פעם יזם, יודע את כל מכיר את כל הזה, ונותן מענה בתוך ההסכם, למצבי עולם, תכלס, די מורכבים.
נכון, מאוד, נכון מאוד.
וזה עובר? כלומר, דיירים מבינים, בטח זה לא כל כך מעניין אותם.
זה, מה שחשוב גם בפינוי בניין, זה האמון בין עורך הדין לדיירים.
כן.
סתם אני אומר גם כעורך דין, תמיד אומרים, הוועד בחר בך, צא לדרך. אמרתי, לא, אני לא עובד, עד שאני לא קרא פגישות עם כל הדיירים לספר עליהם. אני מדבר על זה לא רק עליי, לכולם חשוב. זה ההיכרות עם עורך הדין מאוד חשובה להמשך הדרך. אז פינוי-בינוי זה דרך ארוכה כמה שנים ביחד. אז הם בדבר ראשון רואים, פגשו, אחר כך מתחילים בגוגל לברר ולשאול ופה ופה, והאמון גובר והאמון גובר והאמון, ואז מגיעים ליום החתימה ולחתימת הליווי הבנקאי וכל הדברים האלה, ואז יש חתימות. אם הניוון הזה לא נבנה, פשוט לא חותמים. יש עורך דין, כולם מרוצים, בחרו בעורך דין, בחרו ביזם, אבל אין חתימות, אתה יודע, לא מגיע לשום מקום. אז האמון הזה נבנה בהדרגתיות. לכל יזם יש אינטרס על שיהיה אמון בין עורך הדין לדיירים. לא יהיה, לא יהיה חתימות. יהיה לך פרויקט, אבל לא יהיה חתימות, אתה יודע.
ברור. אתה לא נתקל אבל שפער הידע, בכל זאת 1200 עמודים על איחוד וחלוקה, אז כשאתה יושב מול הצד השני, אם זה עורך דין דיירים, כשאתה יזם, או עורך דין יזם, כשאתה עורך דין דיירים, אתה לא מרגיש שיש בנושא הזה של כל הפרוצדורות פער קצת קשה לגישור?
כן, באופן מוזר, מה שקורה הוא שיש בערך 8 שמאים שמבינים בזה מאוד, והם נסחרים על ידי הפרויקטור, על ידי היזם, והם בעצם יעצים מה לעשות שם. חלק מעורכי הדין רואים את זה כתורה, אבל זה לא נכון, זה משפטי לחלוטין, אבל פשוט השמיים מבינים את זה יותר. בלי קשר, אני בהמון פרויקטים, אני יכול להגיד לפחות, שוכרים אותי באופן קבוע, אני מייעץ לפרויקטים אחרים בנושא האיחוד והחלוקה. בסדר? הרבה חברות, לא רגיד את השמות, שוכרים את שירותיי, וזה קורה, באים יחד עם עורך הדין, באים זה, ומקבלים ייעוץ לגבי ההליך הזה.
זאת אומרת, כמו שיש...
מנתחים את זה ביחד.
כן, כמו שיש יועץ, עורך דין יועץ מס בדיוק, אז אתה נותן... תשמע, אתה יודע, אני כל פעם ש...
לא צריך אותי, אפשר לקרוא בספר ואפשר לדבר.
אבל זה יותר קצר לזכור את שירותיך.
כן, אבל בספר גם התייחסתי לפינוי-בינוי לראשונה, במדורה הקודמת לא, אז פשוט אפשר למצוא את מה שקשור... סליחה, התייחסתי לפינוי-בינוי. אז יש שם כמה פרקים שנוגעים לאופן ההקצות בפינוי-בינוי, לבעיות המיוחדות שמתעוררות בפינוי-בינוי בייחוד וחלוקה. עוד דבר חשוב בתקנה של... בתיקון זה... חלקות תלת-ממדיות, בייחוד וחלוקה, אפשר ליצור חלקות תלת-ממדיות, זה יכול להיות רלוונטי לפינוי-בינוי, כשמשלבים את זה באיזה גשר, עם לא יודע מה, עם תשתית ציבורית גדולה, אבל
כן,
זה
או משהו... או שטח ציבורי מעל חניון פרטי, לדוגמה, או כל מיני כן. מצבים מהסוג הזה. תכף נדבר על הנושאים המיוחדים לפינוי-בינוי, כי זה באמת הדגש שאליו אני רוצה לכוון גם בהיבט הפרקטי של מי שמקשיב לנו, שיקבל עוד ככה נגיעות מעשיות. אבל אמרתי לך, אני תמיד יושב עם המרואיינים, וזה מקדישים 2-3 דקות קצת להכיר את האנשים שמאחורי מאחורי הספר, כן? אז כמה שאלות במרחב האישי, זה ממש כזה, אתה יודע, תזרום עם זה, לא צריך לחשוב יותר מדי. הרחוב שאתה הכי אוהב בארץ.
הרחוב שאני הכי אוהב בארץ. טוב, ביאליק תל אביב, נכון? רחוב קסום.
ביאליק בתל אביב, אחד הקסום.
נכון.
גם גדלת בסביבה?
לא, גדלתי בגבעתיים. היום אני בתל אביב, אבל גדלתי בגבעתיים. בכל זאת, ביאליק, אני גם זוכר תמיד האזור הזה, בית העירייה ישן, בית ביאליק, בקצה שלו, כן, מקום קסום.
נטיית לב מבחינת מגורים, צמוד קרקע או בית כזה, פרויקט בוטיק, אינטימי מה שנקרא, או מגדל.
טוב, זה שמע קצת. אז אני, כמובן שבאופן אישי, אני, כל מי שיודע, אני בעניין ספורט מוטורי, אז אני חייב מוסך עם אופנוע פה ואופנוע שם, וכל מי שמכיר אותי יודע את זה, אז אני חייב בית קרקע.
חייב בית פרטי.
חייב בית פרטי, אבל אני כמובן מסכים שדי, זה נגמר, לא הגיוני, לא סביר. לאשר תוכנית היום,
כן.
באזורי הביקוש עם בתים צמודי קרקע, אני אומר בגרשיים, זו מילה מוזרה, אבל
כן.
זה פשוט לא יאמן. די, נגמר. לא הגיוני, לא סביר שיקרה כזה דבר.
מרכזי הערים, מה שיש זה מה שאולי יישאר, וכנראה גם זה לא יישאר, לא עוד הרבה זמן.
כן, זה ייגמר, לא יכול להיות.
תאונת תכנון, שאתה ככה מתבאס עליה בארץ.
אז אני חושב על מקום ספציפי, אבל כל מקום שהגזימו בכמות הבטון, אני מדבר על מי, שאתה עושה פיתוח ציבורי, אז ניקח את כמובן כיכר אתרים.
כן.
כמות הבטון לשטחי ציבור, זה היה פשוט שערוריה.
כן.
אני אקח את כיכר דיזינגוף הישנה.
הישנה, כן.
אז זה מה זה. כשאתה שטח ציבורי, בוא תנסה למעט בבטון ולהשאיר קרקע פנויה ככל האפשר, וזה אם כך ישמר יפה לדורות הבאים.
כן,
טוב. תגזים בבטון, יצא משהו מכוער.
יקשיבו לך והורידו את הכיכר הישנה, האמת שזה עשה קסם.
ברור שעשה קסם.
עשה קסם.
נכון.
הפך לאחד המקומות הכי נעימים. כמה שיש סביבות תנועה וזה, זה מדהים. בניין אגב שיש בו קסם מיוחד, בניין שאתה מאוד אוהב.
זה כולם מכירים שאני מתלהב מזה. ברחוב שנקין, פינת המלך ג'ורג' בפינה שם,
כן.
באלנבי, יש שם בניין ישן,
כן.
שהוא עמד ביסוד פרשת איגרא רמא בבית משפט העליון ב-1950.
אוקיי.
שם השופט אגרנט הניח את הבסיס לדיני התכנון והבנייה, פסק דין קסום שיקרא את זה, מאז המון דברים שנקבעו שם כבר השתנו, על השאלה של תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה של המעשה המינהלי, אבל זה הלב של דיני התכנון והבנייה הישראלים, בפסק דין של אגרנט הקסום, וכמו שרואה את הבניין הזה, אמר זה, הבניין הזה לעזאזל, אז זה מצחיק.
יפה, אתה רואה, ככה עורך דין אוהב בניינים, לפי הפסק דין שכתבו על הבניין. מה הכי מעצבן אותך בתחום, בהתחדשות העירונית? יש הרבה דברים מעצבנים.
הרבה מעצבנים. כן, לא, האמת בהכי מעצבן, להגיד חוסר ודאות זה בנאלי, אבל תראה למה חוסר ודאות מעצבן. כי בסופו של דבר, בפינוי בינוי מדבר, לא בתמה. בפינוי בינוי אתה בסופו של דבר מגיש לוועדה דוח כלכלי, כדי לדעת כמה זכויות בנייה לקבל. זכויות הבנייה לקבל לפי העלויות שלך. אז זה משחק סכום אפס, במובן הזה שאם בסוף מסתבר שתהית בעלויות, יש חוסר ודאות לגבי העלויות, אז לא עשינו פה כלום.
כן. זאת אומרת,
וכל תוספת של מס, מי שמשלם על זה, בסופו של זה הציבור, בעוד יחידות דיור.
נכון.
אז עשינו פה מעגל לא הגיוני, שחוסר הוודאות מביא לכך שהיזמים חייבים לקבות פרמיה על הסיכון שכרוך בכך, וזה חסר היגיון אם ממילא זכויות הבנייה לקבות על פי יחסים. אז פתאום המע"מ עשה מהפכה. היום לדוגמה, ברגע שקבעו מע"מ אפס, כולם סמכו שזה שטות לשמוח, כי פתאום רגע שקבעו המע"מ אפס, התמונה הכי גדולה היא שפתאום אין לך פטור ממס שבח, גם אין לך פטור ממע"מ.
כן.
כי אז החבילה של המע"מ שנופלת עליך היא עצומה, והיא משבשת את כל הדוח שעשית לפי תקן 21. כבר היה עדיף לדעת שיהיה מע"מ מלא, ואין הבדל אם פתאום קרה חתונה כזו, כי הדוח 21 היה בהנחה שיש מע"מ, אז מה עשינו פה? לא מעניין.
נו, איך אתה פותר לנו את הקלקולים המובנים ב...
הבנה, תעבירו גם לסקטור הפרטי, יש הצעת חוק גם במיסוי, גם תעבירו לסקטור הפרטי, תנו לנו לתת אינפוט.
כן. באמת. אבל זה מדהים שזה לא קורה. כלומר, נותנים את האינפוטים, אבל עדיין המערכת נורא מורכבת. נורא מורכבת. תראה בתלי השבחה מה קורה, לא, לא, לא נושא של השיחה שלנו, אבל אתה היום ביזם שמתעסק בתלי השבחה, כאילו, בהתחדשות עירונית, 4-5 שיטות, כל ועדת ערר, פסיקה וזה, נכון, שיטה נכון. אחרת לגמרי.
נכון, אני אגיד לך מה, הבעיה בתלי השבחה היא כמובן שהחוק עצמו הוא היה תוצר של יחסים של משיחות פוליטיות מצד השלטון המקומי, ולכן נצר חוק מורכב עם המון פרשנויות, אז אתה מניחה. אבל כשהכל תלוי בשלטון המרכזי, כמו תיקוני מיסוי, כמו מע"מ, כמו מס שבח,
כן.
כשתלוי בשלטון המרכזי בלבד, ואין פה משיכות בשני הכיוונים, למה החוק לא ברור ופשוט?
כן.
למה אתם מייצרים דברים כאלה מוזרים?
טבע עירוני? פינה שאתה ככה אוהב לברוח אליה בתוך עיר?
זה מול המשרד שלי, יש את בתוך הבימה ואחד התרבות שגן גן יעקב. אז אפשר לשאול, זה המקום הכי קסום, קטנטן בתוך הזה, מעבר שם, גן כזה.
מכיר אותו.
מכיר את זה, מדהים. נכון, נחמד.
זה קודם כל פנינה אדריכלית.
נכון.
יפהפייה. נכון. של רכטר, וכאילו זה...
יפה.
כן. וגם העצים שם שיוצאים דרך הפרגולה הענקית הזאת.
אתה יותר מעריך את ממני, נראה לי.
מכיר ואוהב.
אנחנו היינו חברים עד היום, תומר.
ואם בתוך התחום של ההתחדשות העירונית, לא היית בצד של עורך דין, מה היית עושה? במי אתה מקנה קצת לפעמים?
זה נראה של שמאים, שאני כן אוהב את הבטא, אבל נראה אדריכלים, והם עושים עבודה, נכון?
כן. לא יודע, נראה לי הראשון כוון הרגליים את כל הנשמה.
כן, לא, אני רק הייתי רוצה להיות היוצר, כמו שמזמינים כזה, שחבר'ה אחרים ירוצו.
זה שעושה את הסקיצה בפרסומת עם העיפרון.
בדיוק, לא חס וחלילה, אוי, זה קשה, נכון? רישוי המקוון, לקחת לנו, והמטרה הייתה גם ברישוי המקוון, המטרה הייתה לחסוך זמן. אבל אותם אנשים, אני מצטער, אני מקווה שלא יזמינו לפודקאסט הזה, אותם אנשים שתיקנו כל פעם עוד תיקון חוק, התיקון היה ועוד תיקון, ואותם אנשים יודעים, מי שעוסק בתחום יודע מה השמות של מי שעוסק אחרי התיקונים האלה, זה היה ברור שהתיקון הבא יכביד עוד יותר, שאמרו לקיצור זמנים, כשידעתי מי הדמויות שעומדות מאחורי התיקון, אמרתי, זה יסרבל ויאריך זמנים, אבל זה מה יש.
צדקת וזה באמת מסרבל ומאריך זמנים, כולם סובלים מזה. אז בואו ננצל את הזמן שנשאר לנו, לתת עוד כמה נקודות, אתה יודע, אתה יכול להיות פה ממש פרקטי, תחשוב שמי שמקשיב לך, יכול שהוא עורך דין או יזם או אדריכל, או אולי אפילו בעל דירה מאיזה נציגות, בעולם הזה הממשק בין איחוד וחלוקה, אפילו אם זו נקודה קטנה שיכול לעשות למישהו, אתה יודע, כזה להדליק לו איזה מנורת חשיבה להמשך, מה לשים לב, מה לא להשאיר לא מטופל, כי את המסגרת נתת בצורה מאוד ברורה.
אוקיי. אחד, לזכור ששלב האיחוד והחלוקה, זה היזמים וזה בכוח הדיירים, זה כל טעות תוסיף מספר שנים לפרויקט. כל טעות.
עד כדי כך?
עד כדי כך,
ודאי. תן דוגמה.
החתימות, כמו שאמרתי, אחד החתימות.
אוקיי.
שתיים הצורך בשיעבודים, אנחנו רוצים להתחיל לליווי הפרויקט. אז לתת תשומת לב, ליצור את המגרשים כבר בשלב הראשוני, המגרשים הרי נוצרים בשלב הקודם. באופן שיאפשר מודולריות גדולה ככל האפשר, ולא רק מה שיפה בעיני האדריכל, אלא גם איש ההנדסה של היזם שיבוא ויראה שהתכנון הזה מאפשר מודולריות הנדסית, ולכן חלק מודולריות משפטית באיחוד והחלוקה.
כן.
זה משנה מהקצה לקצה את הפרויקט.
אוקיי.
בסדר, מהקצה לקצה. בא אולי המון לייעוץ איך לתחמן פה, ואיך אפשר לצאת לדרך באזורים ששווים יותר, היחס מתקיים, אז אין קיצורי דרך. ראיתי המון תכמונים כאלה מצד יזמים, להתחיל ביחס יותר גבוה, לסיים את היחס. האיחוד והחלוקה מונע את זה. זה צריך ככה שמי שיעוות את ה... אתה הבנת מהר מדי, אבל אז אולי איבדנו את המאזינים שלנו.
זה תוכל.
אבל שיש פרויקט גדול עם בניית 1,000 יחידות דיור, והוא יתבצע בשלבים, וסך הכל היחס נגיד הוא 1:3, לא בשטחים יקרים, בשטחים יקרים 1:4, ביחידות ב-1:3, בדרך כלל נגיד, בסדר, באזור של קרקע שווה 20,000 שקל למטר, שלא קרקע אלא דירות. אז נגיד זה היחס, אז אומר בוא, אם אני יכול לבנות מודולריות, ואני בודק, קובע מי יעבור לאיפה, אז כל יזם שבר את הראש ואמר לי, בוא תראה לי איך אני יכול להתחיל באופן ש... אם יחס טיפה יותר טוב, בהמשך נזרום, יהיה בסדר, היחס יכול להיות.
כן.
אז זה לא קורה, שכחו מזה.
זה לא עובד.
אתם יכולים לבוא לייעוץ, שלמו לי כסף, ולא... אני אגיד לכם שזה לא חוקי רק.
אוקיי. עוד נקודה?
עוד נקודה חשובה כלפי הדיירים, לא לקבוע גמישות, אני מדבר פה על לוועדות המחוזיות גם, וליועצים משפטיים, אין כזה דבר בתוכנית איחוד וחלוקה, בתוכנית שבסוף יהיה לה איחוד וחלוקה, שיהיה שמחות לוועדה המקומית לנהל זכויות בנייה בתוכה. זה אותו דבר, זה עקיפה, זה מסכן, זה יוצר את האחרון שלא יהיה פרויקט.
ברור.
לא לעשות כאלה דברים, לא קורה, לא ייתכן, לא חוקי. זהו, עוד מילה קטנה, לדעתי שלא דיברנו עליה, זה חשוב לגבי, דיברתי כאילו שברגע שהוכחית מאושרת ייחס לתוקף, אז שנים זה היה חוסר ודאות, הפסיקה דיברה לכאן ולכאן.
אוקיי.
ורק לאחרונה, אני יכול להגיד 90% מפסקי הדין אומרים ש... בסדר, 10% עדיין. אבל זה נורא מצחיק, תבין, זה... הפסיקה, במשך שנים רבות עד היום, וגם היום חלק מהפסיקה, לא הכריע עדיין מי בעלים של קרקע, בתקופה הכי קריטית של החיים של הקרקע הזו.
כן.
זו התקופה ש... עזוב, קרקע חקלאית. אף אחד לא מתעניין, אבל לא מעניין. רק מהרגע שתוכנית הושרה, רוצים לשלק פולשים, רוצים לקחת אשראי, רוצים לפרק שיתוף. זו התוכנית, זה הרגע שמתעוררים כולם, ועכשיו, ועד המשפט הישראלי לא הכריע מי הבעלים. אתה יודע, שנים מי הבעלים להזזל. השוק התעלם מהפסיקות. הבנק מתייחס כאילו את הבעלים, משאבד החלקה המקורית ורואה בזה כאילו שאיבד את זה. כולם מתנהגים כך, וכל פעם שהיו מגיעים לבית משפט, היו בזין זמן לשכנע את השופט, ויש פסקנים גרועים גם. זה הכביד על השוק בצורה בלתי רגילה. היום יום, אני יכול להיב סוף סוף אחרה, יש שופטת מחוזית נחמדה בסם לימור ביבי, שכתבה פסק דין, שכתבה בנושא הזה פסק דין. יפה, ופתאום תורא, זה הפסק דין הכי מצוט, כבר מאות ציטוטים שלו בפסקי דין אחרים.
Okay.
זה מראה כמה הנושא הזה עקוטי, ההכרעה הזו. אז ההכרעה הזו סוף סוף התייצבה, לא ב-100%, אני ראוי שכבר היא...
וזאת ההכרעה שזיז את הבעלות בצורה ברורה?
ברורה.
אל המגרשים,
כן,
ה...
כן,
אל המגרשים
כן. החדשים. אני כבר בערך 15 שנה כותב את זה, אבל היה פה ושם. כל פעם שאני מפרסם מאמר, כמה שנים, אז אני מראה שיש שינוי לטובה. אז עכשיו השינוי הוא טוב ביותר, אבל עדיין אני רוצה, מצפה שכולם יתיישרו כבר עם הקו הברור מאליו, אז זה אחרת. אז הבנק מתייחס כאילו עברה בעלות, כך הוא משעבד, החלקה המקורית משועבדת, זה משמעות שהמגרש משועבד, זה המשמעות בעצם, כי הקניין הוא שם, אז זה, והעסק עובד לא רע בכלל.
יפה מאוד. תשמע, זה היה חתיכת מסע אל תוך המכונה הזאת של האיחוד וחלוקה. תודה גם על הסבלנות וגם על
נהניתי האמת.
כן?
אם פעם אחרת, פעם כמובן שמעתי שנהניתי, שיקרתי, פעם באמת נהניתי.
זה טוב, באמת. משה רז כהן, תודה רבה.
תודה לך.
שיהיה הרבה בהצלחה. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. תודה שמחה.
החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.